לא גם ישראל.
זמן אמת, זאת אומרת.
כן, כן. רדיו.
כן. פרק י' ז' הביאו ספרים הנה. שמואל, שמואל.
יש.
מעלת המצווה, שבזולת המצווה אין השלמה. אתה רוצה כנראה לדבר על היחס שבין תורה לבין מצווה. מה היחס בין התורה? כבר דיברנו על כך, נר מצווה ותורה אור, אבל הוא חוזר לעניין הזה. מעלת המצווה, שבזולת המצווה אין השלמה לאדם. ואף כי השלמת התורה היא על הכל. זאת אומרת, מצד אחד ידוע מה שאמרו, מה שכתוב בספרים, יכול להיות שזה אפילו מובא בחז"ל, יש רמח איברים באדם ויש עשה גידים. כנגד רמח האיברים יש רמח מצוות עשה, וכנגד שסה גידים יש שסה מצוות לא תעשה. המשמעות של ההשוואה הזאת היא שכמו שהוא אומר, שכל מצווה היא כנגד, מצוות עשה למשל, היא כנגד עבר באדם. זאת אומרת, חסרה המצווה, כביכול חסר העבר. אז כשאתה מקיים מצווה בעבר המסוים, אתה למעשה משלים את עצמך, משום שאתה משלים את עצמך בזה שאתה מקיים את המצווה, משום שהמצווה היא כנגד העבר. אם אדם לא עושה מצווה שהוא צריך לעשות, כאילו חסר לו אותו עבר. התיקון, ההשלמה של אותו עבר היא בעשיית המצווה שהיא כנגד אותו עבר. אותו דבר במצוות לא תעשה. כשאדם עובר על לא תעשה, אז הוא פוגם באחד כביכול. אם אני אומר שעשה לא תעשים כנגד שעשה גידים, אז כשאדם עובר על לא תעשה, הוא פוגם כביכול באחד הגידים שהוא מכוון כנגד אותה מצוות לא תעשה. זה המשמעות של הדברים. זאת אומרת, העיקרון של המצוות זה השלמה. המערכת של המצוות היא מערכת שבנויה כנגד המערכת הפיזיולוגית של האדם. זה המשמעות. אז הוא שואל על עצמו, ואף כי השלמת התורה היא השלמה על הכל. אני אומר מצד אחד שהמצווה משלימה, מצד שני אני אומר שגם התורה משלימה. הלימוד תורה שהאדם לומד משלים אותו. אז הוא אומר, עם כל זה, אם אין המצוות, אין כאן תורה. זאת אומרת, ההשלמה של התורה יש לה ערך רק אם אדם מקיים את המצוות. זאת אומרת, נגיד את זה בלשון אחרת, על גבי קיום המצוות יש מדרגה נוספת שהיא מדרגה הרבה יותר גבוהה, שהיא ההשלמה של התורה, שהתורה משלימה את האדם. וההשלמה של התורה היא הרבה יותר, היא ברמת הרבה יותר גבוהה מההשלמה של המצוות, אבל היא לא יכולה להיות במקומם. זאת אומרת, אם אדם לומד תורה ולא מקיים מצוות, הוא חסר את הבסיס. אגם שיש לתורה כוח של השלמה, ולא רק כוח של השלמה, היא משלימה ברמה הרבה יותר גבוהה מהמצוות, אבל היא צריכה את המצוות כבסיס, כיסוד. את הקיום של המצוות אדם צריך כהשלמה בסיסית. על גביה יש ערך להשלמה של התורה שהיא עולה עליה לאין שיעור. זה מה שהוא אומר. וזה שאמרו בפרק בית שמאי ביבמות,
תיקון כאן דף קט,
זה לא
קוף, לא קיים קוף, מה שכתוב,
נכון, הדף האחרון ביבמות זה קוף חף,
אז קוף טט,
כן, קוף, אז קוף טט, מחילה. כן, כן, תודה. וזה שאמרו בפרק בית שמאי דף קט, תניא רבי יוסי אומר, כל האומר אין לו תורה, אין לו תורה. שואת אומר מה החידוש? אלא שאם אמר אין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו. אדם שאומר אני מסתפק בתורה, אני לא צריך את המצוות, כן, התורה תשלים אותי, התורה תמלא את כל מה שאני צריך, אפילו תורה אין לו, לא רק שאין לו, כן, אפילו תורה אין לו. מה טעם? אמר רב פאפה אמר קרא ולמדתם ועשיתם. יש פה הקש בין הלימוד לעשייה. כל שישנו בעשייה ישנו בלמידה, וכל שאינו בעשייה אינו בלמידה. ובאור זה מסביר המהר"ל מה שאמר, כי אף תורה אין, כי אף תורה אין לו, כי התורה היא שכלית ואינה שייכת אל האדם שהוא גשמי. התורה, הוא דיבר על זה בעריכות, התורה היא משהו רוחני, ובתור שכזאת היא לא נמצאת בכלל, זאת אומרת אין לאדם כיצור גשמי יכולת להתחבר אל התורה שהיא רוחנית, היא מופשטת, כמו שאומר קהל השכלית, אינה שייכת אל האדם שהוא גשמי. רק על ידי המצוות שהן מתייחסות לאדם לגמרי, כמו שהתבאר למעלה אצל המצווה כתיב כנר מצווה ותורה אור. זאת אומרת, הוא אומר ככה, היכולת של האדם להתחבר אל התורה היא רק באמצעות המצוות. וזה מה שכתוב, שאפילו אם אדם אומר אני אלמד והתורה תשלים אותי בלי מצוות, אפילו תורה אין לו. מדוע? משום שהיכולת של האדם להתחבר אל התורה היא רק באמצעות המצוות. הכלי שאיתו האדם מסוגל, האדם הגשמי מסוגל להתחבר אל התורה שהיא שכלית, זה רק באמצעות המצוות. ואת המצוות הן נותנות לו את אפשרות החיבור לתורה. בלי מצוות, אדם שלא מקיים מצוות לא יכול להתחבר לתורה. זה המצוות הן מאפשרות לאדם את החיבור. באמצעות המצוות שאדם מקיים, אדם למעשה באמצעות, זאת אומרת, אדם צריך לקיים את המצווה מצד הציווי של הקדוש ברוך הוא, אבל אומר למצווה יש תפקיד בתחום הזה, שהמצווה מאפשרת לאדם שהוא גשמי להתחבר אל הדבר שהוא רוחני.
ויש הבחנה, הבדלה בין המצווה תעשה ומי לא תעשה?
נראה. אז הוא אומר ככה, נראה, כי התורה היא שכלית ואינה שייכת אל האדם שהוא גשמי. רק על ידי המצוות שהן מתייחסות לאדם לגמרי, וכמו שהראינו, המצוות מתייחסות לאדם לגמרי, ראינו שיש התאמה מוחלטת בין המצוות שציווה אותנו הבורא לבין המערכת הפיזיולוגית שלנו. זה לא לחינם, זה מה שהוא אומר, מתייחסות אל האדם לגמרי, יש יחס ברור בספרי הסוד. אז המאמר של חז"ל, רמ"ח מצוות עשה, או מה שכתוב בראשונים כבר, שרמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח מצוות, כנגד רמ"ח איברים, ושסה מצוות לא תעשה כנגד שסה גידים, זה כללי יותר, כללי. באופן כללי אני אומר, יש רמ"ח מצוות עשה שהם כנגד רמ"ח האיברים של האדם, אבל בספרי הסוד יש, הם אומרים איזה מצווה כנגד איזה עבר. יש באדם 248 איברים, כנגד כל עבר יש לו את המצווה המיוחדת לו. יש מצווה תעשה מיוחדת כנגד, וכן בלא תעשה. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר, יש המצוות מתייחסות אל האדם לגמרי, באופן מוחלט. זאת אומרת, יש התאמה מוחלטת בין המצוות שהאדם עושה לבין המערכת הגופנית של האדם. וכמו שהתבאר למעלה, אצל המצווה כתיב כנר מצווה, ואצל הנשמה כתיב גם כן נר השם נשמת אדם, שהם שניהם שווים, כמו שהתבאר. זה מעניין, אנחנו מדברים על האדם שהוא גשמי והוא לא יכול להתחבר אל התורה, אבל היכולת שלו להתחבר אל התורה היא באמצעות המצוות שמתייחסות אל האדם לגמרי. והיחס שהוא מוצא זה העובדה שגם המצוות מצווה נקראת נר, וגם הנשמה שבאדם נקראת נר. אנחנו מדברים פה עכשיו על הצד הנשמה שבאדם, אבל זה לא משנה. נשמה שבאדם, האדם כמו שאמרנו יצור גשמי שיש בו גם רוח, יש בו גם נשמה, אבל גם הנשמה שבו בסופו של דבר היא קשורה אל הגוף. אז יש יחס בין המצווה לבין הנשמה שבאדם, שניהם נקראות נר, ולכך המצוות שהן שייכות לאדם, על ידי זה יש לאדם שייכות אל התורה. וכאשר מדליק הנר, אחר כך מגיע אל האור שהוא התורה. נר מצווה ותורה אור, כן? נר מצווה ותורה אור. כאשר מדליק הנר, זאת אומרת יש פה שני שלבים, נר מצווה ותורה אור, ולא לחינם הקדים הפסוק את הנר לתורה, משום שכמו שהוא מסביר, כאשר מדליק הנר אחר כך מגיע אל האור שהוא התורה. ולכך כאשר עושה המצוות שהם נר, אחר כך מגיע אל האור היא התורה. ולכך כתיב כי נר מצווה ותורה אור, כן? למה הפסוק מקדים את המצווה לתורה? התשובה היא, הוא מקדים את המצווה לתורה משום שזה הסדר, אין דרך אחרת. אי אפשר להגיע לתורה, אין לאדם יכולת להגיע אל התורה אלא באמצעות המצווה. מה שנותן לו את היכולת להגיע אל התורה זה המצווה. ולכך כתיב כי נר מצווה ותורה אור, והיה לו להקדים ולומר כי תורה אור ונר מצווה. כמו שאמרנו, האור הוא יותר מהנר, כן? הנר הוא אור שנתלה בפתילה, משהו רוחני במידה מסוימת שנתלה בדבר גשמי, אבל התורה נקראת אור, היא לא תלויה בדבר גשמי, כמו שהוא הסביר, היא רוחנית לגמרי. אז אני חושב, כמו שאמרנו, מעלת התורה היא יותר גבוהה, האור של התורה הוא אור יותר גדול, נר אתה מגביל אותו, נר הוא אור מצומצם במקום מסוים, התורה נקראת אור, הפירוש הוא היא אור מוחלט. אלא מה? למה יקדים את הנר? משום שכמו שאמרנו, הדרך של האדם להגיע אל האור היא רק דרך הנר. ולכך כתיב כנר...
אז פה התורה זה דווקא הלימוד ולא אוסף של מצוות?
התורה זה הלימוד של התורה, בטח. זאת אומרת, אתה אומר לכאורה המצוות הם חלק מהתורה, נכון, אבל אנחנו מדברים על תורה כלימוד של תורה, כן? כן, עיסוק בתורה.
במובן השכלי,
כן, כן, כן. ולכך כתיב כי נר מצווה ותורה אור, והיה לו להקדים ולומר כי תורה אור ונר מצווה. רק כי הכתוב בא לומר כי המצווה הוא סיבה לתורה. שאם אין האדם עושה המצוות ויאמר כי לא יהיה לו רק לימוד התורה, אף התורה אין לו. כי מדוע אין לו, מדוע באמת זה ככה? זה מסביר, כי האדם והתורה הם שני דברים נבדלים זה מזה ואינם שייכים זה לזה, שהאדם הוא חומרי והתורה היא שכל פשוט. אבל המצווה שהיא תלויה במעשה, והמעשה שייך לגוף האדם, שהיא תלויה במעשה, אשר המעשה שייך אל הגוף ואל הגשם, ועל ידי זה האדם ראוי אל התורה השכלית. זאת אומרת, באמצעות קיום המצוות הגשמיות האדם מסוגל אחר כך מכוח זה להתחבר אל התורה השכלית. ולכך אמר שאם האדם יאמר אין לו אל התורה, אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, לא ייתכן להתחבר אל התורה בלי קיום מצוות. ועוד,
אבל לא למדנו, ברמב"ם, אם מישהו לומד מצווה תורה בלי לעשות מצווה, לאט לאט, כי הלימוד משפיע על הבן אדם, והוא מתחיל לעשות המצוות.
כן, כן, זה נכון. כתוב, יש מאמר חז"ל, מאור שבה מחזירן למוטב, יש מאור שבתורה שמחזירן למוטב. אדם שהוא לא הולך בדרך הישרה, זה נכון, אבל אנחנו מדברים פה על היסוד. זאת אומרת, זה נכון שהתורה יש לה סגולה, היא מסוגלת, כתוב בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. זאת אומרת, יש מצבים באמת שאדם על ידי לימוד תורה מתקרב אל המצוות, אבל יש פה הבחנה בסיסית, צריך לדעת שלזכות לתורה, אדם לאדם, על מה אנחנו, על מה הוא שלל? הוא שלל את האמירה, או מה החז"ל שואלים? האומר אין לו אלא תורה, צריך לדעת שאפילו תורה אין לו. אז מה הפירוש? מה הפירוש שאין לו אלא תורה? בא יהודי ואומר, אני לומד תורה, אני לא מקיים מצוות, אבל אני לומד תורה, וזה מספיק לי. אז הפירוש הוא מגלים, אז זה לא שהוא לא לומד, הוא לומד. אי אפשר להגיד לו אתה לא לומד, אתה לומד, אבל מה שאנחנו אומרים לו, תשמע, זה לא תורה, מה שאתה לומד זה לא תורה, זה לא תורה. האומר אין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו, זה לא תורה. התורה הזאת היא לא תורה. זאת אומרת, החידוש של חז"ל לא שהוא לא לומד, הוא לומד, אדם שעוסק בתורה,
אבל הוא קונה תורה,
זה לא תורה. זאת אומרת, הפירוש הוא אדם יכול ללמוד תורה וזה לא יהיה תורה. כדי שהתורה תהיה תורה, כדי שאנחנו נגיד שבאמת הוא זוכה לאור תורה, זה מדרגה. איך אדם יכול לזכות לאור של התורה? רק על ידי קיום המצוות. אז הפירוש הוא התורה יכולה להתגלות בכמה רמות, יכולה להתגלות בכמה רמות.
וגם להיפך.
מה?
וגם להיפך, מי שאומר שאין לו רק מצוות,
נו,
אז
שם לא כתוב שאין, אין, לא. אין לו מצוות. יכול להיות מצב שאדם יקיים מצוות, לא כתוב שמי שאומר אין לי אלא מצוות, אין לו מצוות.
לא, יש מדת, אבל אין לו תורה.
אין לו תורה, בסדר, אבל כאן אנחנו אומרים להפך, אנחנו אומרים שאדם שאומר אין לו, אדם שאומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. זה לא נכון. התורה שהוא לומד זה לא תורה. התורה שהוא לומד זה לא תורה. זה לא נקרא תורה. זה החידוש של חז"ל. אפילו תורה אין לו. זאת אומרת, לא אומרים שהוא לא לומד, לא אומרים שהוא לא עוסק בתורה, הוא עוסק בתורה, אבל זה לא תורה. זה לא תורה. אז הפירוש הוא, המשמעות של חז"ל בדברים האלה, ככה אני מבין, שהתורה יכולה להיות, לא כל עיסוק בתורה או לא כל לימוד של תורה הוא תורה. אם אדם, כדי שאדם באמת יהיה מחובר לתורה, יהיה דבוק בתורה, זה לא ייתכן, רק על ידי מצוות. זה מה שהוא אומר, כן? ועוד מעלת המצוות שנותנים לאדם מעלה ומדרגה על העליונים, ודבר זה מחייב הדעת ומכריח השכל. עוד פעם, ועוד מקודם הוא דיבר על מעלת המצוות כמשלימות את האדם. המצווה משלימה את האדם. יש יחס ברור בין המצוות לבין האדם. התורה נבדלת מן האדם, אבל המצוות הם מותאמות, מתאימות לאדם. עכשיו הוא אומר, אז זה מעלה אחת של המצוות. המצוות משלימות את האדם, כן? ומשלימות את האדם מכוח זה שהן באמת מתאימות לו, מתאימות לו באופן מוחלט. עכשיו הוא אומר, ועוד מעלת המצוות שנותנים לאדם מעלה ומדרגה על העליונים, ודבר זה, זאת אומרת, ההנחה הזאת שהוא מניח שעל ידי המצוות אדם קונה מעלה ומדרגה על העליונים, זה דבר שמתחייב מהדעת ומהכרח השכל. מדוע? כי הנבראים כולם פועלים את פעולתם כפי טבעם, ואינם מוכרחים ואין להם צער כאשר הם עושים רצון קונם. אבל האדם כאשר הוא כופה את יצרו והוא עושה רצון השם יתברך בתורך גדול, וכי לא יהיה שכרו יותר גדול, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, לפום צער האגרה, ולכך ראוי שיהיה מעלתו יותר עליונה. זאת אומרת, הוא אומר דבר, הוא רוצה לחדש בו דבר מעניין. זאת אומרת, המציאות כולה, המציאות, כמו שהוא אומר, הנבראים כולם פועלים את פעולתם כפי טבעם ואינם מוכרחים. זאת אומרת, איך הפסוקים מתארים? אנחנו אומרים בלנצח מזמור דוד, בפרק י"ט, מזמור י"ט בתהילים. אז דוד המלך מתאר, כן, איך שהשמש זורחת ואיך שהכוכבים מאירים, כל המערכת של כל המערכת הטבעית פועלת בצורה שהיא לא נותנת לנו את את ההרגשה שכביכול יש פה משהו כפוי. היא עובדת כביכול, איך כתוב שם הנביא
תנ"ך?
השמיים יספר כבודנו, עשה אדם מקידה, כי היום ליום הביע אומר, ולאיך אבי דעת, אין אומר ואין דברים נשמע קולם, בכל הארץ תקווה צאת בהם להם, לשם ישם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו. מה התיאור הזה? והוא כחתן יוצא מחופתו. הפירוש, איך חתן יוצא מחופתו? בשמחה. חתן יוצא מחופתו בשמחה. אז כשדוד המלך מתאר את השמש, הוא אומר, אתה רואה את הזריחה של השמש, נראה שהכל, לא נראה כפייה, לא נראית כפייה, ההפך, נראה רצון. הוא אומר, האדם, אבל כשהאדם מקיים את המצוות, הוא עושה אותם בהכרח, בכפייה. כן? זאת אומרת, לא תמיד זה נוח. לא תמיד זה נוח. כדי שאדם יקיים את המצוות בשמחה, הוא צריך להיות במדרגה. אבל אדם רגיל, לא תמיד זה נוח. לא תמיד זה נוח. אבל אף על פי כן, הוא עושה. אז הוא אומר, זה דבר מעניין, ההסתכלות הזאת, שההכרח שלנו בקיום המצוות, כן? מגדיל את המעלה שלנו. זאת אומרת, אדם בזה שהוא מקיים את המצוות מתוך ההכרח, מתוך הכפייה, זה נותן לו מעלה. והוא מביא את הביטוי של הגמרא, לפום צער האגרה, והפירוש אגרה, המילה אגרה זה שכר, אבל הוא לא מתכוון לומר כשכר במובן הגשמי, אלא הכוונה היא גם לא שכר רוחני, אלא הכוונה היא זה נותן לו מדרגה. זאת אומרת, כל מאמץ שאדם משקיע, כן, כל מאמץ שאדם משקיע נותן לו מעלה, מעלה אותו במדרגה. כל מאמץ, כל התייגעות שאדם מתייגע, כן? אז אם אני יוצא מתוך הנחה שהקיום של המצווה הוא לא תמיד נוח, לפעמים אני צריך לעמוד במאבק כדי לקיים את המצווה, אבל בסופו של דבר אם אני מקיים את המצווה, זה מעלה אותי במדרגה. זאת אומרת, זה הפירוש לפונקציה האגרה. האגרה זה המעלה שאני זוכה לה כתוצאה מזה שאני מתגבר, אני מנצח, אגם שיש לי גורמים שרוצים להפריע לי, כן? וזה בנוי בצורה כזאת, אומר המהר"ל, עשיית המצוות היא בנויה בצורה כזאת, זה פסוק, זה כנגד זה עשה אלוקים. זאת אומרת, האדם במערכת המצוות שאנחנו מקיימים, כך העולם בנוי, כך האדם בנוי, כך העולם בנוי, שעשיית המצוות היא לא פשוטה, היא דורשת מהאדם מאמץ. כן? יש מצב כזה שבו אדם הגיע כבר הגיע למדרגה כזאת שהוא שמח, אבל עד שהוא מגיע למדרגה הזאת, עד שאדם מגיע למדרגה הזאת שהוא שמח בקיום כל מצווה ומצווה, זה עולה לו במאמצים גדולים. כן? זה נותן מעלה. המאמץ שאדם משקיע, כן? ההתגברות והניצוח של היצר שמפריע לו לקיים את המצווה, זה נותן לו, מקנה לו מדרגה עליונה. זאת אומרת, הוא במדרגה יותר גבוהה כביכול. מצד אחד אני אומר, כמו שאמר, מערכת המצוות מותאמת למציאות של האדם, מותאמת למציאות שלו, כמו שאמרנו, רמח איברים, רמח מצוות כנגד רמח איברים, רמח מצוות לא, ששא מצוות לא תעשה כנגד מצווה, כנגד ששא גידים, אבל מאידך גיסא, זה לא הולך פשוט. זה לא הולך פשוט. זה אדם צריך להתגבר. אדם צריך להתגבר. כל אדם לפי המדרגה שלו, אבל זה לא משנה. הוא אומר, אז מצד אחד אמרנו, האדם הוא גשמי. ומצד שני, מערכת המצוות באמת מותאמת לצד הגשמי שבאדם. ומותאמת לצד הגשמי שבאדם. אבל להבדיל מכל המערכת הטבעית, כל המערכת הטבע, שכביכול היא לא כפויה, אלא ההפך, היא מצטיירת כעושה רצון השם באופן בשמחה, האדם גם כן נדרש ממנו לעשות את רצון השם, אבל עשיית רצון השם שלו היא לא תמיד בשמחה. זאת אומרת, לפעמים זה בצער, אבל מה לעשות? מה לעשות? אבל הצער הזה נותן לו מעלות, מזכה אותו במדרגות. כן? זה המובן של השכר. הצער הזה שאדם יש לו כשהוא צריך לקיים מצווה והוא מתגבר ומקיים כנגד היצר, זה נותן לו מעלה. זה מה שהוא אומר. אבל האדם כאשר הוא כופה את יצרו והוא עושה רצון השם יתברך בתורח גדול, וכי לא יהיה שכרו יותר גדול, כמו שאמרו זיכרונם לברכה לפונקציה הרעגה, ולכך ראוי שיהיה מעלתו יותר עליונה. ובפסוק בתהילים כתוב ברכו השם מלאכיו, כתוב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, נכון? ברכו השם מלאכיו, הזכיר האדם קודם המלאך ממש, וקורא האדם מלאך. איך כתוב שם, איך הפסוק, איך הפסוק אומר לפני כן, מה כתוב? נו, אנחנו צריכים תנ"ך, מחילה, איפה יש תנ"ך? רגע, הנה איזה מקרות גדולות, אבל זה לא יהיה, זה לא יהיה, זה, זה נביאים אחרונים. רגע,
אני ביתי? לא?
היה פה תנ"ך, רגע. הנה, יש פה מקרות גדולות, הנה, תהילים, מצוין. בדיוק, לומדים פה תהילים כנראה, יש פה כאן.
למדו.
למדו תהילים, אוף, זהו. כן, רגע, נסתכל, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו. קוף ג', הנה רגע הנה, כתוב ככה וחסד השם מעולם ועד עולם על יראה וצדקתו לבני בנים בשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותם, השם בשמיים הכין כיסאו ומלכותו בכל משלה, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושי רצונו, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו. אז מה הוא רוצה לומר? נראה מה שהוא מסביר. אז הוא מסביר כך, הפסוק בתהילים כתוב ברכו השם מלאכיו, הזכיר האדם קודם המלאך ממש, וקורא האדם מלאך. ואתה רוצה לומר שמה שכתוב, יש פה חזרה, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושי רצונו, אחרי זה כתוב ברכו השם כל מעשיו. אז קודם כל מלאכיו, אבל מלאכיו הם עם תואר גיבורי כוח עושי דברו, אחרי זה כתוב ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושי רצונו. מי זה כל צבאיו משרתיו עושי רצונו? לכאורה הכוונה היא למלאכים, הם צבאות השם והם עושי רצונו, כן? ואחרי זה כתוב וערכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו. אז המהר"ל, הוא יביא מדרש שמה שכתוב וערכו, האמת היא שזה חז"ל דורשים את הפסוק וערכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו. מה זה גיבור, מי הם גיבורי כוח? אז חז"ל אומרים זה אותם בני, למשל יש דרשה שדורשת גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, הכוונה היא ישראל שעמדו לפני הר סיני והקדימו נעשה לנשמע, הם גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, הם אמרו נעשה ורק לאחר מכן נשמע, עושי דברו לשמוע בכל דברו. אותו דבר הפסוק הזה נדרש על שומרי שביעית, אותם חקלאים שהם שומרי שביעית הם נקראים גיבורי כוח, זה דרשה של חז"ל על הפסוק הזה. אז, אבל הפסוק קורא להם מלאכים, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, רק לאחר מכן כתוב עוד פעם ברכו השם כל צבאיו. אז עכשיו השאלה, כשמדובר פה על מלאכיו, למי אתה מתכוון? למלאכים ממש או לאדם שנקרא מלאך? אתה קורא לאדם מלאך, בפסוק השני אתה מדבר על מלאכים ממש, צבאיו, משרתיו, הם המלאכים ממש. אבל בפסוק הראשון המלאכים הם לא מלאכים ממש, אלא זה כינוי, וההוכחה לכאורה מזה שכתוב גיבורי כוח. מדוע? משום שמלאך לא צריך להיות גיבור, אדם צריך להיות גיבור, אבל מלאך צריך להיות גיבור? מלאך הוא לא צריך להיות גיבור. אני חושב שזה מה שהוא יגיד, נראה, הוא מביא את המדרש. וכמו שאמרו במדרש ויקרא פרשה א', ויאמר חגי במלאכות השם אתה מוצא שהנביאים קרואים מלאכים, ודקבתי מה שכתוב בפסוק, כמו זה מצאנו, ברכו השם מלאכיו, כתוב וישלח מלאך ויוציאנו ויוציאנו, ודחבתי כתוב, יש עוד פסוק שממנו רואים שהנביאים נקראים מלאכים, ויהיו מלאיבים במלאכי השם, ודחבתי ויעל מלאך השם מן הגלגל. חזל דורשים, מי זה מלאך השם? זה פנחס, מן הגלגל אל הבוכים. עד כאן. זאת אומרת, המדרש מביא כמה מקומות שברור למדרש שהמלאך המוזכר בפסוקים, או המלאכים המוזכרים בפסוקים, הם לא מלאכים אלא כוונה נביאים. פירוש כי ראוי, אז הוא מסביר, פירוש כי ראוי, אז למה באמת הנביאים נקראים מלאכים? אז הוא אומר, פירוש כי ראוי שיהיו אותם שהם שלוחים לקיים המציאות של עולם נקראים מלאכים, לפי שהם עושים גם כן שליחות השם יתברך, כמו שהמלאך עושה שליחות השם יתברך, על מה שנתמלא המלאך ממש. לכך ראוי שיהיו הנביאים נקראים מלאכים, שהם עושים שליחות השם יתברך בנבואתם, שמתנבאים לבריות, וזהו היא בוודאי גם כן שליחות המקום, וראוי שיהיו נקראים מלאכים. ומכל שכן הוא אומר, תלמידי חכמים שהם בדור שמורים לעם תורת השם יתברך ומצוותיו, שראוי שיהיו נקראים מלאכים, כי הם עושים שליחות השם יתברך, והם נשלחים לקיים העולם, והם שומרים המינוי שנתמנו על זה, והרי מלאכים גמורים הם, ואף כל צדיק הוא עושה שליחות השם יתברך לקיים המציאות, כמו שאמרו זל שהצדיקים מקיימים העולם והרשעים מחריבים את העולם, ולפיכך הצדיק נשלח גם כן לקיים העולם הזה, כמו שהמלאכים ממש ממונים לקיים העולם הזה, כמו שהוא ידוע. לכך כתיב, ברכו השם מלאכיו, ופירוש זה מלאכיו הם בני אדם צדיקים. ולכך, אז עוד פעם, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא אומר, קודם כל במדרש רואים שהנביאים נקראים מלאכים, אחרי זה הוא אומר, אם הנביאים נקראים מלאכים, אז מכל שכן תלמידי רחמים שהם בדור שמורים לעם תורת השם יתברך ומצוותיו, שראוי שיהיו נקראים מלאכים. למה זה מכל שכן? למה זה קל וחומר? למה זה, אם הנביאים נקראים מלאכים, אז קל וחומר התלמידי רחמים שהם בדור שמורים לעם תורת השם יתברך ומצוותיו, שראוי שיהיו נקראים מלאכים. אז אני מבין למה זה קל וחומר, משום שנביא, אם הוא נשלח, כשנביא נשלח, אז הוא נשלח למטרה מסוימת, ירמיהו נשלח למטרה מסוימת, לצורך הדרכה בדבר מסוים, הוא מדריך, הוא אומר לעם איך להתנהג במצב הזה, איך להתנהג במצב אחר, אבל זה משהו מקומי. אבל תלמידי חכמים שבדור שמורים לעם, כמו שהוא אומר, דרך התורה והמצוות, שהם בדור שמורים לעם תורת השם יתברך ומצוותיו, זה לא משהו מקומי, זה לא דבר אחד, אלא זה סדר קבוע של התנהגות. אז אם אתה קורא לנביא מלאך בגלל שהוא נשלח כביכול כדי לקיים את המציאות בהוראה או בצעקה או בתוכחה על דבר מסוים, שזה היה עניין הנביאים, קל וחומר מי שתלמיד חכם שמורה לעם באופן קבוע את התורה ואת המצוות, קל וחומר. אחרי זה הוא אומר, צדיקים גם כן, אמת, יש תמידי חכמים ויש צדיקים. מה לצדיקים? אומר, צדיקים השליחות שלהם היא לקיום המציאות, כי הצדיק הוא מקיים את המציאות, בעצם המציאות שלו, בצדקות שלו הוא מקיים את המציאות. זה מה שהוא אומר, שהצדיקים מקיימים העולם, זה המשנה באבות, והרשעים מחריבים את העולם, ולפיכך הצדיק נשלח גם כן לקיים את העולם הזה, כמו שהמלאכים ממש ממונים לקיים העולם הזה, כמו שהוא ידוע. לכך כתיב, ברכו השם מלאכיו, ופירוש זה מלאכיו הם בני אדם צדיקים, ולכך כתיב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי. כמו שאמרנו, הפסוק הראשון מדבר על בני אדם שהם נקראים מלאכים, הם בדרגת מלאכים כי הם ממלאים שליחות, ורק לאחר מכן בפסוק ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושי רצונו, זה המלאכים ממש, זה מה שהוא אומר. אחר כך כתיב ברכו השם צבאיו משרתיו עושי רצונו, ברכו השם כל מעשיו וכל מקורות ממשלתו. אז רואים שהאדם קודם למלאך, זה מה שהוא רוצה לומר, וזה מה שהוא אמר למעשה, זה תחילת הקטע. הוא אמר, ועוד מעלת המצוות שנותנים לאדם מעלה ומדרגה על העליונים. על העליונים הכוונה היא מדרגה יותר גבוהה מהעליונים, ולכן בפסוק הקדימו. בפסוק הראשון כתוב ברכו השם על אחיו גיבורי כוח עושי דברו, כשהמכוונו אל הנביאים, אל תלמידי החכמים, אל הצדיקים, ורק לאחר מכן כתוב ברכו השם צבאיו, כן, כל צבאיו משרתיו עושי רצונו. הלאה, ובמדרש וויקרא רבא שם, בהמשך אותו מדרש, ברכו השם מלאכיו, במה הכתוב מדבר? אם בעליונים הכתוב מדבר, אבל הוא כבר כתיב ברכו השם כל צבאיו, שזה המלאכים ממש, אלא בתחתונים הכתוב מדבר, ועליונים על ידי שיכולים לעמוד בפקודתו של מקום, לכך נאמר ברכו השם כל צבאיו, אבל התחתונים שאין יכולים לעמוד בפקודתו של מקום, נאמר ברכו השם מלאכיו עד כאן. זאת אומרת, המדרש מסביר, כן, מדוע רוצה להסביר מדוע בהכרח הפסוק הראשון מדבר על התחתונים ולא על העליונים, והם התחתונים נקראים מלאכיו. למה? אז המדרש אומר, אין יכולים לעמוד בפקודתו של מקום. מה הכוונה אין יכולים לעמוד בפקודתו של מקום? אז הוא אומר, וצריך לומר, במה שכתוב מתחילה ברכו השם מלאכיו ולא כל מלאכיו, זאת אומרת הוא מדייק, כתוב בפסוק הראשון ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, פסוק השני כתוב ברכו השם כל צבאיו, כאן כתוב כל צבאיו, בפסוק הראשון לא כתוב כל, כתוב מלאכיו. אז הוא אומר, מוכח שהוא מדבר מן האדם וקורא אותו מלאך, כמו שביארנו, ומפני שאין הכל כופים את יצרם לעשות עבודת השם יתברך. זאת אומרת, המציאות הזאת של מלאך, שאדם יהיה בגדר מלאך, זה ודאי לא שייך לכל האדם. לא כל אדם הוא מלאך, לא כל אדם הגיע לדרגת מלאך, אבל יש בני אדם שהם כן הגיעו למדרגת מלאכים, ולכן הפסוק אומר ברכו השם מלאכיו ולא כתוב כל מלאכיו, כי אתה מדבר פה על בני אדם שהצליחו, אבל זה לא כל בני אדם, זה לא כל בני אדם, לכן כתוב מלאכיו ולא כל. רצה לומר, במה שכתוב מתחילה ברכו השם מלאכיו ולא כל מלאכיו, מוכח שהוא מדבר מן האדם וקורא אותו מלאך, כמו שביארנו, ומפני שאין הכל כופים את יצרם לעשות עבודת השם יתברך, לכך לא נאמר כל מלאכיו, וכתיב בפסוק זה ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, ובמדרש שם כתוב רבי יצחק נפחא אמר, כמו שם הבאתי קודם, אילו שומרי שביעית, אלו שומרי שביעית, מי נקראים, איזה בני אדם נקראים מלאכים? שומרי שביעית, בנוהג שבעולם אדם עושה מצווה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד, שמה לשאר ימות השנה, ודין חמה חקלי ביירה, קרמי ביירה ושתיק. יש לך גיבור גדול מזה? אומר המדרש, אדם מקיים מצווה, מצווה זה משהו פעולה חד פעמית, אפילו שבת, אתה שומר שבת, אז שבת אחת, כמו שהוא אומר, אדם מקיים מצווה יום אחד, שבת אחת, שבת אחת הכוונה היא שבוע אחד, כן? המילה שבת פה הכוונה שבוע, שבוע ימים, כן? אפילו חודש אחד, אבל שנה שלמה, אומר המדרש, אדם רואה את השדה שלו בורה, לא מעובדת, והוא לא נוגע בה, הוא רואה את הכרם שלו בור, כן? רואה את הכרם שלו בור, הכרם גדל פרה, אסור לו לטפל בכרם, אסור לו לעשות בכרם פעולות של השבחת הכרם. אדם חקלאי רואה את המציאות הזאת, זה שובר לו את הלב, אבל אז אומר המדרש, זה גיבור, זה גיבור, זה מלאך, זה נקרא מלאך.
לתרגם דין חמה חלקי.
דין חמה, דין חמה חקלי בירה. זה רואה צדהו בורה. בירה זה בורה. בורה לא מעובדת.
לא מעובד.
לא מעובד. קרמי בירה. הוא רואה את הקרם שלו בור. ושתיק, שותק. כן? אז יש לך גיבור גדול מזה? נאמר כאן עושי דברו. ונאמר לאלן וזה דבר השמיטה, כביכול יש פה ילפות או כמין גזרה שווה, המילה דברו והמילה דבר השמיטה. מה לאלן שביעית, אף כאן שביעית. ושנו רבותינו, איזה הוא גיבור? מי נחשב גיבור? הכובש תצרו. כן, הכובש תצרו זה גיבור. הגמרא אומרת, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ולא משיבים ועונים. זה הגיבור הגדול ביותר. אדם ששומע מישהו מבזה אותו ולא, ושותק, לא עונה לו. כן? איזה הוא גיבור הכובש תצרו? אז אדם רואה את כרמו בור, את שדהו בור, ושותק. כן? לא אומר שום דבר. מקבל את הדין. זה גבורה. זה מה שהוא אומר. הרי לך שמוכח בפירוש כי הכתוב הזה מדבר מן האדם שקופה את יצרו ועושה עבודת השם יתברך, ולכך מקדים האדם אל המלאך. לכן בפסוק הקדימו, כן, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו, לפני שדיברו על המלאכים ממש, כל צבאיו משרתיו עושה רצונו. כן? הוא עדיף על המלאך, זה מה שהוא אומר. הוא השיג מעלה שהיא מעלה יותר גבוהה ממלאך, ולכן זה מה שהוא אמר קודם, מעלה יותר גבוהה מהעליונים. בזכות מה? יש לו יצר. למלאך אין יצר. המלאך לא, המלאך אין לו, אין לו, אין לו, אין לו מאבק. למלאך אין מאבק. לאדם יש מאבק. כן? זה מה שהוא אומר. וקורא אותו מלאך בשביל שמקיים מצוות בורו. ועוד במדרש, הנה, ועוד במדרש, שם, כתוב, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע, מה שאנחנו הבאנו קודם, גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, מניין לנו שהאדם שומע, ואחר כך עושה. בדרך כלל, הסדר הוא, שקודם כל אדם שומע, ורק לאחר שהוא שומע, הוא עושה. אבל, אלא בישראל הכתוב, אז מה פשט עושי דברו לשמוע בכל דברו? מה פשט עושי דברו לשמוע בכל דברו? אתה מקדים פה עשייה לשמיעה, איך יכול להיות? אז אומר, אלא בישראל הכתוב מדבר, שנאמר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מי שמקלסין ישראל מקלסין המלאכים. קודם כל מקלסים את ישראל, משבחים את ישראל, ורק לאחר שמקלסים את ישראל משבחים את המלאכים. מה כתיב בתרי? ברכו השם כל משרתיו עושה רצונו בכל מקומות ממשלתו. עד כאן פירוש זה. כי בישראל מדבר הכתוב שהקדימו נעשה לנשמע, אף כי מעשה המצוות קשה. אז הוא מסביר מה הגדלות של ישראל בזה שהם הקדימו נעשה לנשמע. כן, בהקדמה הזאת של נעשה לנשמע, מה המשמעות? אז הוא אומר, אף כי מעשה המצוות קשים על האדם וכבדים עליו מאוד, ועם כל זה הקדימו נעשה לנשמע. ובשביל כך ראוי שיהיו ישראל מקלסין תחילה, כאשר הם גיבורי כוח. אני אמרתי שמקלסים את ישראל קודם, אבל לתוכן הפסוק הוא הפוך. כתוב ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושה רצונו. אז דוד המלך אומר, קודם כל לישראל לברך, ורק אחרי שישראל מברכים אז המלאכים מברכים. אז זה שמקדימים את ישראל כביכול בברכתם לברכתם של המלאכים, זה המעלה. זה מה שכתוב כאן, הנה זה מה שהוא אומר. ופירוש זה, כי בישראל מדבר הכתוב שהקדימו נעשה לנשמע, אף כי מעשה המצוות קשים על האדם וכבדים עליו מאוד. ואם כל זה הקדימו נעשה לנשמע, ובשביל כך ראוי שיהיו ישראל מקלסין תחילה, כאשר הם גיבורי כוח כובשים את יצרם ועושים רצון המקום, מה שלא תמצא דבר זה בעליונים כלל. מה הכוונה? הם עושים את רצון המקום, אבל אין להם מאבק. אין להם מאבק. הם לא צריכים להתגבר, כי אין להם יצר. ולכך הם קרובים אל השירה שהיא שבח אל השם יתברך, וכמו שמקדים הכתוב את הצדיקים, כמו שכתוב כי לכתיב ברכו השם הלכיו גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו, כי לשון דבר שייך, כתוב גיבורי כוח עושי דברו, המילה דבר לא כתוב עושי מאמרו, כן? אלא עושי דברו. המילה דבר, איך כתוב, היא ביטוי של חוזק, של קושי, כן? לעומת אמירה, אמרה אומרת, כה תאמר לבית יעקב, היא דורשת הפסוק, ותגד לבני ישראל, תאמר לבית יעקב, אלו האנשים, אמירה רכה, ותגד לבני ישראל, אלו הסחרים, שהם אליהם צריכים לדבר בלשון קשה, כגידים, ותגד, אבל לא רק אגדאי לשון קשה, אלא גם דיבור, כן? דיבור ידבר אמין תחתינו, דיבור זה הנהגה, כן? זה מה שהוא אומר. והוא מביא עוד ראיה, לשון דבר שייך על דבר שהוא קשה, שכן כתוב בבראשית, דיבר איתנו, כשהם באים ליעקב אבינו אחרי שהם היו אצל יוסף, הם מספרים לו, דיבר איתנו אדוני הארץ קשות, וכן בשמיטה כתוב, וזה דבר השמיטה. למה כתוב וזה דבר השמיטה? כן? אלא דבר השמיטה, הכוונה לשמור שמיטה, זה קשה. המצווה הזאת היא מצווה קשה. זה מה שהוא אומר. כי השמיטה היא קשה ביותר מכל שהאדם מניח שדהו בורה שנה תמימה. ואם השם יתברך ציווה על האדם לתת תרומה ומעשר, זהו שהוא עושה טובה לאחר, אבל אין דבר זה קשה. הוא אומר, אפילו מצוות תרומות ומעשרות, אתה צריך לתת חלק מהיבול לעני, חלק מהיבול לעני, אבל אתה, אז מצד אחד זה קשה, לאדם קשה לתת, אבל מצד שני, כשאתה נותן לעני, לפחות יש לך את ההרגשה שאתה עושה מצווה שהיא לא לחינם, יש לה ערך. אתה אומר, למה התורה מצווה אותי לתת לעני, או לתת לכהן, או לתת ללוי? האנשים האלה אין להם, אז באה התורה אומרת לי, תן להם. אז אני לפחות רואה את הערך של המצווה. אומר, אבל אדם, שנה שלמה אומרים לו, אל תעבוד בשדה. הוא לא מבין למה. מה, 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 מה העניין? לא, סתם שהיא תלך לאיבוד. שכל האיבול ילך לאיבוד. מה, מה, למה, למה לא? כשאדם עושה מצווה, זה כמו, יש מושג שנקרא עבודת פרח. מה זה עבודת פרח? יש עבודה שיש לה תכלית. אני עושה את העבודה ואני רואה מה התכלית. אז יכול להיות שהעבודה הזאת היא קשה, אבל אני פחות מבין מה הערך שלה. עבודת פרח, הפירוש הוא, אתה מעביד אדם כשהעבודה אין לה שום תועלת, אלא סתם אתה רוצה שהוא יעבוד בלי שום תכלית. אז אומר אותו דבר גם כאן, לא נראית לאדם התכלית בעובדה הזאת שהשדה שלו עכשיו בורה. תגיד לי לגדל, אפילו תן לי מצווה לגדל את כל היבול ולתת אותו למישהו, אני מבין. אז אני לפחות עובד בשדה ואני משקיע מאמץ, אבל לא אני ארוויח, מישהו אחר ירוויח, אבל לפחות יהיה לזה תכלית. אבל כאן אתה משאיר את השדה בורה בלי תכלית, אני לא רואה מה התכלית. זה מה שהוא אומר. וכן בשמיטה כתוב, וזה דבר השמיטה, כי השמיטה היא קשה ביותר מכל שהאדם מניח שדהו בורה שנה תמימה. ואם השם יתברך ציווה על האדם לתת תרומה ומעשר, זהו שהוא עושה טובה לאחר. אז אין דבר זה קשה. אמרתי, לא שזה לא קשה, זה קשה, אבל לפחות הוא רואה את התכלית בדברים, הוא מבין מה הערך. אבל דבר זה שאין עושה בזה שום טובה לאחר, מה אני מועיל? איזה תועלת אני מביא? אני לא מביא שום תועלת. הוא דבר קשה, כאשר מפסיד ממון שלו. ועם כל זה, עם כל זה, מקבלים ועושים בשמחה. ואין שום דבר בעולם, מעניין מה שהביטוי של המהר"ל, אין שום דבר בעולם קשה כמו השמיטה. אין שום דבר בעולם קשה כמו השמיטה, כי השמיטה שנה תמימה ויש לו הפסד ממון, היא יותר קשה. המצווה אומר, אין מצווה כל כך קשה. אז לכן אומרים חז"ל, גיבורי כוח עושי דברו. איפה אתה רואה את הגבורה של האדם? הגבורה של האדם זה חקלאי, וזה לא, היום עושים איזה, היום יש טעות לחשוב שאדם לא אוכל פירות בשנה השביעית, לא אוכל, אז הוא צדיק גדול. אבל זה לא הגבורה. הגבורה היא להיות חקלאי, שיהיה לך שדה, שיהיה לך קרם, ותיתן לקרם ולשדה להיות גבורה במשך שנה שלמה. לראות את המצב הזה כשאתה לא רואה את התכלית שבדברים, כן? אבל זה הגבורה. כן?
יש לי עצים.
כן. אמנם אף כי אמרנו כי מעלת האדם היא מצד שהאדם מתגבר על היצר הרע ועושה המצווה, עם כל זה לא יהיה שוקל המצוות. לומר זו מצווה גדולה שהאדם עושה אותה. מצד אחד אנחנו באים ואומרים שזו מצווה קשה, אבל מצד שני המהר"ל מזהיר אותנו, לא יהיה שוקל המצוות לומר זו מצווה גדולה שהאדם עושה אותה בקושי ואותה עשה, ומצווה זו היא מצווה קטנה וקלה על האדם. על זה אמרו חז"ל במסכת אבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, שהשכר על המצווה תולה הכוונה תלוי במצווה עצמה גם כן, לא מצד שזאת המצווה היא קשה על המקבל וזאת היא קלה על המקבל, אבל השכר על המצווה הוא מצד עצם המצווה, והשכר שהוא על עצם המצווה אין אדם, זאת אומרת הוא אומר ככה, יש שתי בחינות, יש בחינה של הקושי, אבל זה לא רק המודד היחיד. נכון שהמודד הזה הוא מודד, הוא אמר באמצעותו אדם קונה מעלה פום צער האגרה, אבל יש מדדים נוספים לערך של המצווה, יש מדד מהותי בגוף המצווה, לא מצד הקושי שלי אלא מצד גוף המצווה, את זה אנחנו לא יכולים לדעת. אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות, השכר על המצווה הוא מצד עצם המצווה, והשכר שהוא על עצם המצווה אין אדם יכול לדעת, כי אפשר ויכול להיות על מצווה קלה שכר עליה כמו על מצווה שהיא חמורה, והשכר שהוא לאדם על המצווה מצד קושי המצווה זה השכר הוא בפני עצמו. כמו שאמרתי, זה שני מדדים, ואין זה נקרא שכר מצווה, ועל זה אמרו לפום צער האגרה. ומצווה אחת אם עשה פעם אחת על ידי תורח גדול ופעם אחד לא עשה כל כך בתורח גדול, יש שכר על אותה שבתורח גדול יותר מאותו פעם שלא עשה כל כך על ידי תורח. אבל אחרי הכל הוא אומר, התורח של האדם או הצער שיש לאדם כדי לקיים את המצווה הוא לא המדד היחיד. מכל מקום, אין זה נקרא שכר מצווה עצמה, כי על שכר מצווה עצמה אמרו הווי זהיר בקלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ומאחר שיתבאר כי מעלת המצווה בזה נחשב האדם יותר מן המלאכים, מצד שהוא גובר על יצרו, דבר זה מחייב גם כן, הוא אומר, הוא עובר עכשיו לשלב נוסף, כן, דבר זה מחייב גם כן שיעשה את המצווה בזריזות היותר גדולה. זאת אומרת, כיוון שאדם צריך להתגבר על היצר, יש לו מונעים שרוצים למנוע אותו, אז הוא אומר, לכן הדבר הזה מחייב גם כן שיעשה את המצווה בזריזות היותר גדולה, וזה כי כבדות הגוף, המציאות של האדם, המציאות הגשמית של האדם, מונעת את האדם מן הזריזות. וכאשר הוא זריז במצוות השם, יתברך, בזה גובר האדם על גופו המונע אותו. וכאשר האדם גובר על המונע אותו, בזה הוא גדול מן העליונים שאין להם שום מונע. והאדם אשר יש לו מונע והוא גובר על המונע ועושה המצוות, בזה מעלתו יותר גדולה מן העליונים, כמו שאמר יהודה בן תימה, הווה אז כנמר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. וכבר בארנו זה המאמר במקומו, ועוד התבאר בנתיב הזריזות, כי בא להזיר את האדם על הזריזות הגדול במצוות. טוב, נעצור כאן.